ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום מגילה דף ט' זין. השיר מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל ארבע שורות מראש העמוד. נציין שאנחנו ממשיכים העיסוק שהיינו עוסקים בו כבר כמה דפים, פירושי הגמרא על פסוקים של מגילת אסתר. בסוף השיעור הקודם התייחסנו באותו לילה שנדדה שנת המלך, ראינו כמה פירושים על מי זה המלך, מה קרה שם, ופשט הפשוט ששינת המלך אחשוורוש נדדה, הפריע לו שאולי הוא קיבל טובה ממישהו ולא שילם לו, לא הביע הכרת הטוב, וכך הגמר המשיכה עד שקראנו, למדנו פעם אחרונה שהיועצי אחשוורוש לגבי מרדכי אמרו לו נעשה עמו דבר. אנחנו, כפי שאמרנו בשורה רביעית, מתייחסים כעת לפסוק בפרק ופסוק ד', הוספנו אותו במלואו בשוליים, נקרא את הפסוק קודם. ויאמר המלך, מי בחצר? והמן בא לחצר בית המלך, לחצר בית המלך החיצונה, לאמור למלך לתלות את מרדכי על העץ אשר הכין לו. אני יוצא מהנחה שכולכם מכירים את המעשה, את הסיפור, ובגמרא דורשים הכין לו. זה מה שהמן אמר לאחשוורוש, תנא לא הכין, כלומר בצורך עצמו, כי בסופו של דבר זה מה שקרה. אותו עץ שהמן הכין לתלות עליו מרדכי, הוא עצמו נתלה בו. הגמרא ממשיכה, ועשה כן למרדכי. אחרי שהמן פירט את הגדולה שצריכים להעניק לאותו שגמל טוב למלך, שהמלך חפץ ביקרו, אז אחרי שאחשוורוש שמע את כל הפירוט שאמר לו המן, אחשוורוש אומר בסדר, תעשה את כל מה שאמרת למרדכי, הוא האדם שאני חייב לו. אמר לי המן, אומר, שואל, מנו מרדכי, מי זה מרדכי? אמר לי, היהודי, כך ענה לו אחשוורוש. אמר לי, טובה מרדכי איכא ביהודאי, המן אומר, יש הרבה מרדכי בין היהודים. אמר לי, היושב בשער המלך. אמר לי, המן אומר, ההוא, סגי לי, בחד דסקרת אינמי, בחד נהרה. אם אתה מתכוון אליו, אז מספיק שייתן לו את המיסים שגובים מכפר אחד או ממעבר נהר ששם משלמים מכס. אמר לי, אז אחשוורוש שמע, אמר, הנמי הבלי, גם זה תיתן לו. בנוסף לרכיבה בבגדי המלך על הסוס, תיתן לו גם מה שאמרת עכשיו. אל תפיל דבר מכל אשר דיברת, ויקח המן את הלבוש ואת הסוס. עזל, הלך המן, אשכחי דיאטבי רבנן קמי. הוא ראה את הרבנן יושבים לפני מרדכי, ומחווי הוא ילחוד קמיצה לרבנן. ומרדכי מראה, מדגים, איך מבצעים מצוות קמיצה בזמן שהיה בית המקדש. הרי אנחנו בתקופה, בסיפור פורים, שאין בית המקדש עומד על תילו, אבל היו עוסקים במצוות הקשורות להקרבת קורבנות, וכאן אנחנו מדברים על ט' זיין ניסן, השישה עשר לניסן, שבזמן בית המקדש הם מקריבים את מה שאנחנו מקריבים כמנחת העומר, קורבן מנחה, ומקורבן מנחה צריכים להוציא מלוא קומצו, ויש פרוצדורה איך בדיוק עושים את זה, וזה מה שמרדכי הראה לרבנן. לפני שנתקדם יותר מדי, אנחנו נמשוך תשומת ליבנו לסימון. אנחנו התחלנו כרגע מעשה, והוא ארוך, הוא ממשיך עד לשורה השישית מתחת לרשי בגמרא. אז אנחנו התחלנו את המפגש הזה בין המן למרדכי. המן הגיע למרדכי לקחת אותו לאותו רכיבה של חשיבות, והוא מצא את מרדכי מלמד הלכות קמיצה. כפי שאמרנו, זה היה בתת זין ניסן, ויש לנו כלל בלימוד קודשים, גם בזמן שאין בית המקדש קיים, הפסוק אומר, הוא נשמה פרים שפתנו. שפתנו, כלומר, הדיבור, הלימוד שלנו, הוא תשלום כאילו אנחנו מקריבים פרים, קורבנות בכלל. הגמרא ממשיכה, כיוון דחזי מרדכי דאפיק לקיבלי, ברגע שמרדכי ראה שהמן בא נגדו, בא לקראתו, וסוסי מחד מאפי, והסוס נאחז מחד, המילה הזאת באה זה המילה הרמית, במקום מחד נאחז, הדלין והזין מתחלפות. אז כשראה מרדכי, המן בא לקראתו וסוס בידו, מרתק. מרדכי פחד. אמר לו לרבנן, הוא אמר לאותם רבנן שהיו איתו, התלמידים, הם בעצם תלמידים, היי רשיעה למקטר נפשי קראתי. אותו רשע, המן, הוא בא להרוג אותי. זילו מקמי, תלכו מכאן. לא תכבו בגחנתו, שאתם לא שאתם לא תהיו נכבים באש, בגחלת שלו, באש שלו, בכעס שלו. באיש שאתה נתעטף מרדכי וקם לצלותה. באותו זמן קם מרדכי נתעטף והתעטף בתליתו כדי להתפלל. אתה המן ויתב לי כמיו, בא המן וישב בנוכחותם, מולם, ואורך עד דסליק מרדכי לצלותי, והוא המתין עד שמרדכי סיים תפילתו. אמר לו, אז המן פונה להם, במאי עסקית, במה אתם עוסקים? אמרו לי, התלמידים אמרו, בזמן שבית המקדש קיים, מן דמינדב מנחה מייתי מלי קומצי תסלותה. מי שהיה בזמן בית המקדש והתנדב להביא קורבן מנחה, היה מביא מלוא קומץ סולת ומתכפר, ובהקרבת הקומץ הזה היה משיג כפרה. אמר לו, אתה מלא קומצי קמחה דדחו, בא המלוא קומץ שלכם ודחי עשרה אלפי כספא דידי, ודוחים את עשרת אלפים כיכר כסף שאני הצעתי למלך. כמובן בתמורת עבודת חיסול של עם היהודי, הקומץ שלכם מנצחים את כל הכסף שהיה אצלי. אמר לי מרדכי, אומר רשע, עבד שקנה נכסים, עבד למי ונכסים למי? אתה מזכיר כסף שאתה היית מקבל, אנחנו ראינו בדפים הקודמים כמובן דרך הפסוקים שאחשווי ראש אמר, אתה במקום שאני אקבל את הכסף אתה תיקח את הכסף, והנה הכסף שהיה אמור להגיע אליי נדחה על ידי הקומץ שלכם. מרדכי אומר, אתה טועה, הכסף לא היה מגיע לך כלל וכלל, יש דין עבד, והוא מתכוון להמן. אנחנו גם הזכרנו את זה מקודם, שהוא מכר את עצמו תמורת כיכות לחם. אז עבד שקנה נכסים, עבד למי ונכסים למי? ואנחנו נראה שהוא בעצם היה עבדו של מרדכי בשורש. אז הכסף לא היה מגיע לך בכלל. אמר לי, אמן, אומר, קום, לבוש אני, מני, תתלבש בבגדים האלו, בגדי מלכות, ורחוב, איסוסיה דבאי לך מלכה, ותרכוב על הסוס, כי כך רוצה המלך. אמר לי, לא יכין לה, עדיין לה, לבי בני ואשקול למזיה, אני לא יכול עד שאני אכנס לבית המרחץ ואסתפר תלב אורך ערד להשתמש במני דמלכה אחי. הרי המרדכי היה כבר אחרי שלושה ימים של צום וכל הכרוך בכך לא היה נראה במיטבו, אבל כדי ללבוש בידי מלכות צריכים להיות ראויים כך פיזית, אופן חיצונית. אז אני צריך להיכנס לבית המרחץ ולהסתפר. שדרה אסתר, עכשיו יש כאן תכנון מאחורי כל הדבר הזה, ואסתר שלחה באסלטינו לכולו ביבני ולכולו אומני. היא צוותה שינעלו את כל בתי המרחצות ולכל הספרים שהם לא יעבדו באותו יום. אילי איהו לביבני, אז בדלת ברירה אמן עצמו הכניס את מרדכי לבית המרחץ ואסחי והרחיץ אותו ואזיל והייתי זוזה, ואז הלך והביא מספריים מביתי מהבית שלו וקשק לבי מזי, והוא הסתפר, הוא הוריד את השעון, הוא סיפר את מרדכי. והדי וקשק לבי אינגיד בזמן התספורת, אז המן נאנח. אמר לי, מייקה מתנחית, למה אתה נאנח? אמר לי, אמן אומר על עצמו, גברא דאבי חשיב לי למלכה מכולו רב לבנועי, אדם שהיה יותר חשוב מכל שאר השרים, השתר לשווי בלני וספר, עכשיו הפך להיות בלן, בלן איש בית המרחץ וספר. אמר לי, מרדכי עונה לו, רשע, ולאף ספר שכבר קרצום הייתה, אתה בעצם כן במקצוע אתה ספר של אותו מקום. תנא, המן ספר שכבר קרצום היה 22 שנה, לא איזו חוויה חובבני, הוא היה ספר במשך 22 שנה. פתר תשקלינו למה זה, אחרי שהוא סיפר את מרדכי, לבשינו למענה, הוא הרביש לו את הבגדי מלכות. אמר לי, אמן אומר, סק ורחב, תעלה על הסוס ותרכב. אמר לי, לא חיל נדקה חישה חילאי מימי תניתה, אני לא יכול לעלות על הסוס, אני חלש מימי התנית. גחין וסלק, אמן התכופף ומרדכי עלה עליו כדי להגיע לגובה הסוס. כי סלק, כשהוא עלה בעד בי, נתן לו בעיטה. מרדכי בעט בהמן. המלא המן אומר, לא כתיב לכו בנפול אויביך אל תשמח. מה אתה שמח ככה שאני כעת מושפל? אמר לי, הני מילי, הכלל הזה בנפול אויביך בישראל, זה כשיהודי אחר שלא הסתדרת איתו, אותו יהודי השני נופל, אז אל תשמח. אבל בדידחו כתיב, אבל לגבי הגויים שהם שונאי ישראל, בעתה על במותימו תדרוך עליהם. הפסוק במגילת אסתר, ויקרא לפניו, ככה יעשה על האיש אשר המלך חפץ ביקרו. כי הבינה כיווה זה בשבילה דבי המן, כשהוא הסיע אותו או הרכיב אותו ברחוב, בסמטה, אצל בית המן, חזיתי ברתי דקיימה האיגרה, ביתו של המן ראתה מגובה, נגיד מגובה רב, שבזמן שהיא הייתה עומדת על הגג, סברה, היא חשבה, היי דרחיב עבורה, מי שרוכב עם כל הפאר והדר זה אבא שלה, המן, והי דמיסקי קמה, וזה שמוליך את הסוס מקדימה מרדכי. שטלה הציצה דבית הכיסא, היא לקחה את מה שאנחנו היינו קוראים הסיר של סיר מלא שתן במחילה, ושדיתה הרשע דבועה, היא זרקה את התחולה, את המרגליים, הראש מי שהיא חשבה אבא שלה, דלי עיני הוא הסתכל למעלה וחזית דבועה, והיא ראתה זה בעצם אבא שלה נפלה מאיגל ערה ומתה, היא קפצה מהגג לכיוון, קפצה מהגג כמובן כיוון הרצפה ומתה, התאבדה. והיינו דכתיב, וישב מרדכי אל שער המלך, אמר רב ששת ששב לסקו ולתעניתו, והמן נדחף אל ביתו אבל וחפוי ראש, אבל על ביתו שכרגע מתה, וחפוי ראש על שאירה לו, על מה שקרה לו. ויספר המן לזרש אשתו ולכל אוהביו, שבנסים לב יש המשך לפסוק, הוספנו בשוליים, הוא סיפר לכל אוהביו את כל אשר קראו, היום הוא לא חכמיו וזרש אשתו, אם מזרע יהודי מרדכי אשר אכילותה לנפול לפניו לא תוכל לו, כי נפול תיפול לפניו. בפסוק ראינו שהוא סיפר לכל אוהביו, ובתגובה כתוב ויאמרו לו חכמיו. אומר את הגמרא, קרי לאוהביו וקרי להו חכמיו. אמר רבי יוחנן, כל האומר דבר חוכמה אפילו באומות העולם נקרא חכם. כלומר, אותם היו אוהביו באמת, אבל הם אמרו דבר חוכמה, שאם הוא מזה היהודים, אתה התחלת איתו, אתה לא תצליח, אתה לא תנצח אותו, זה דבר חוכמה, לכן הפסוק מתייחס אליהם בהתאם. אם מזה היהודים מרדכי, אמר לי, אם משאר שבטים קעתי, אם אותו מרדכי בא משאר השבטים, יחלט לי, יש סיכוי שתוכל לו לנצחו. ואם משבט יהודה ובנימין ואפרים ומנשה לא יחליט לי. והגמרא מנמקת, יהודה תכתיב ידך בעורף אויביך, זה לגבי ברכה שקיבל יהודה שהוא תמיד ינצח את אויביו. אינך, אנחנו מתייחסים כעת לאפרים, בנימין, מנשה, שהם צאצאי רחל אמנו, אפרים מנשה בני יוסף. אז לגבם תכתיב בו, לפני אפרים ובנימין ומנשה אורה את גבורתך, כי נפול תיפול לפניו, דרש בידה ברבילאי. שתי נפילות הללו למה? למה מרמזים הכפילות הזאת בפסוק? אמרו לו, ומה זו משולה לאפר ומשולה לכוכבים, כשאין יורדין יורדין עד אפר, כשאין עולין עולין עד לכוכבים. וסריסי המלך הגיעו ויבהילו, והמשך הפסוק, ויבהילו להביא את המן אל המשתה אשר עשתה אסתר. מלמד, אומרת הגמרא, שהביאו בבהלה, הם הביאו אותו במהירות, והמהירות הזאת גרמה לכך שהוא לא רחץ יפה מתינופו, היינו מקודם איך שהוא התנטף. כי נמכרנו אני ועמי, וכי אין הצר שובל בנזק המלך. אמרה אסתר לאחשוורוש, אמרה לו, צר הכוונה להמן אינו שווה בנזק המלך, הוא לא שווה. מה זאת אומרת? איקני בא בבשתי וקטלה, הוא העלה הכעס של המלך כלפי בבשתי, וזה התוצאה הייתה הריגתה. השתה איקני בדידי ומביא למקטלי, עכשיו הוא מנסה לעלות כעס נגדי ורצונו להרוג אותי. ויאמר המלך אחשוורוש, ויאמר לאסתר המלכה. בפסוק הזה רואים ויאמר פעמיים. ויאמר ויאמר, למה לי? אמר רבי אבאו, בתחילה על ידי תורגמן, כיוון דאמרה עלי בת מלאכים ענה מדבית שאול כעתינה, אחרי שהיא גילתה שהיא עצמה מזר המלכות, היא מבית שאול, מבית שאול כעתינה, אני בא מבית שאול מיד. ויאמר לאסתר המלכה, אז הויאמר הראשון שבפסוק זה עדיין על ידי תורגמן, אבל אחרי שהיא גילתה מי היא, אז כתוב ויאמר הוא עצמו, המלך דיבר ישירות לאסתר המלכה. ותאמר אסתר, איש צר ואויב המן הרע הזה. אמר רב אלעזר, מלמד שהייתה מחווה כלפי אחשוורוש, ובא מלאך וסתר ידה כלפי המן. בבח באות ד' זה ציון מרשי. רשי באמצע השורות הקצרות מלמד שהייתה מחווה כנגד אחשוורוש מריבוי, אתה לומד איש צר ואויב המן הרע הזה. יש מילים נוספים בפסוק הזה, והבח באות ד' מריבוי דבר זה אתה לומד שהיה לה לומר המן הרע הזה, אלא שהייתה רוצה לומר על אחשוורוש איש צר ואויב, ועל המן הרע הזה. זה מריבוי המלל שלה, כך ניתן ללמוד, ללמוד ולהבין שהיא התכוונה גם נגד אחשוורוש. זה כמובן תעוזה גדולה, אבל אולי איך אומרים יותר מדי. עובדה שהמלאך בא והסיט את ידה כלפי המן, והמלך קם בחמתו, והמלך שב מגינת הביתן. בפסוק מוזכר קימה ושיבה. מקיש שיבה לקימה. מה קימה בחימה? היציאה של המלך לכיוון הגינה הייתה מתוך כעס. אף שיבה בחימה. דאזל, מה קרה בשיבה? הוא כבר היה אמור להיות נרגע. דאזל ואשכח למלכי השירי דאידמו לי כגברי. הוא חזר וראה מלאכי השירי שהם נדמים לאנשים, וכאקרי ואילי דבוסטיני, והיו עוקרים את האילנות בגינה של המלך, ואמר לו, מה יובדייכו? והמלך החשבר שלטה, מה אתם עושים? אמרו לי, ופקדינן המן, המן ציווה עלינו לעשות כך. עתה לביתי, והמן נופל על המיטה. נופל, נפל מבעיה, באופן דקדוקי היה צריך להיות לשון עבר. אמר רבי אלעזר, בזה שהלשון, לשון הווה, מלמד שבא מלאך והפילו עליה. מלאך בא והפיל המן על אסתר. אמר אחשוורוש, אחרי כל המאורע הזה, וי מביתה, וי מדברה. ויאמר המלך, הגם לכבוש את המלכה עמי בבית? ויאמר חרבונה. וההמשך בפסוק, גם הנה העץ אשר עשה אמן למרדכי אשר דיבר טוב על המלך. אמר רבי אלעזר, אף חרבונה רשע באותה עצה, כאילו לתלות מרדכי, כיוון שראה שלא נתקיימה עצתו, מיד ברח. והיינו דכתיב, וישלך עליו ולא יחמול, מידו ברוח יברח. אנחנו נסתכל ברשי, וישלך עליו, הקדוש ברוך הוא משליך פוענות על הרשע בלי חמלה, מידו ברוח יברח בני סיעתו וחבריו בורחים מידו, מאותו רשע, כולל חבונה שהיה מקודם איתו, ורואים את הפניית עורף כלפיו. וחמת המלך שכחה, והמילה הזאת שכחה, יש חלק מהמפרשים מסבירים על פי החף הכפול, במקום לכתוב שכח, שכחה. שתי שכיחות הללו, למה? אחת של מלכו של עולם, ואחת של אחשוורוש. והיא המילה, אחת של אסתר, ואחת של ושתי. הרשי, אחת של אסתר, שהיה כעוס אחשוורוש על מה שעשה המן לאסתר, ועכשיו נרגע, זה שכח, שכיחת הכעס, זה המילה לרגיעה. ואחת של ושתי, הוא היה כעוס על כל מה שהיה סביב המאורע הזאת, ועכשיו נרגע. עכשיו אנחנו נתייחס ליוסף ואחיו. הנושא שהוספנו בשוליים, מפגש יוסף ואחיו במצרים אחרי שהתגלה עליהם. בגמרות המסומנות, הש"ס הזה, אנחנו סימנו כנושא ארוך. מצד הגמרא אתם רואים שכתבנו יוסף ואחיו, ואחר כך יורד משם פס מקווקו, וזה ארוך, זה ממשיך עד עמוד ב' בשורות הרחבות, אפשר לומר שלוש שורות מסוף, שלוש שורות ברחבות מתחת לטור הראשון של רש"י. כתוב במפגש הזה, לכולם נתן לאיש חליפות שמלות, ולבנימין נתן חמש חליפות. זה מעורר תמיהה, אפשר דבר שנצטער בו אותו צדיק? אנחנו יודעים שיוסף קיבל מאביו כתונת פסים, משהו מעבר למה שכל השאר קיבלו, וזה גרם לצער שהוא יוסף חווה במשך שנים רבות, אותו התייחסות מיוחדת שהוא קיבל מאביו. ועכשיו הוא, אנחנו משכים לעמוד ב' יקשר בו, הוא עצמו שנותן הדפה לבנימין. עכשיו אותו בעיה של מראה עדיפות אחד על השני, על האחרים. הגמרא אצלנו בגמרות המסוימות רואים השורות הראשונות, ארבע שורות הראשונות בתוך סוגריים. אחרי הסוגריים, אמר רבי בנימין בר יפת, רמז רמז לו, אותם חמש חליפות היה בתור רמז. ואני ראיתי במפורשים שאותם חמש חליפות היו בסך הכל שווה חליפה אחת שקיבלו שאר האחים. אז מבחינת שווי לא היה העדפה. הרמז, נראה עוד מעט למה מתכוונת הגמרא. אבל נחזור לשורה הראשונה. דאמר רבא בר מחסיא, אמר רב חמא בר גביא, אמר רב, בשביל משקל שני סלעים מילת, זה לאו דווקא המשקל, אבל הוא ביטוי לתוספת, דהיינו הכתונת פסים שהוא יוסף קיבל. זה המשקל שני סלעים מילת, זה צמר נקי שהוסיף יעקב ליוסף משאר רחב, נתגלגל הדבר וירדו אבותינו למצרים. אז מה קרה פה? שיוסף עצמו טועה בדבר? אמר רבי בנימין בר יפת, רמז רמז לו שעתיד בן לצאת ממנו מצאצאי בנימין, שיצא מלפני המלך בחמישה לבושי מלכות, שנאמר ומרדכי שהוא מצאצאי בנימין, יצא בלבוש מלכות תחילת, והפסוק מפרט את עוד סוגי בד, חמישה בסך הכל. ובסופו של דבר, כפי שאמרנו מקודם, זה לא עורר שום קינה בגלל מה שהבאנו בשם המפרשים. אפשר לראות את הפירוש הזה, שהוא בעצם יעביר לגאון הגרא שמובא בתורה תמימה על בראשית פרק מ"ה פסוק חף ב'. הפסוק אומר, ויפול על צווארי בנימין אחיו. כמה צווארים אבו לבנימין? צווארי זה לשון רבים. כמה צווארים יש לבן אדם? אמר בלעזר, בכה על שני מקדשים שעתידים להיות בחלקו של בנימין ועתידים לחרב. המשך הפסוק, ובנימין בכה על צוואריו, בכה על משכן שילו שעתיד להיות בחלקו של יוסף ועתיד לחרב. והנה עיניכם רואות ועיני אחי בנימין. אמר רב אלעזר, אמר להם, יוסף אומר לאחי, לאחיו, כשם שאין בליבי על בנימין אחי שלא היה במכירתי, כך אין בליבי עליכם. הפסוק אומר, כי פי המדבר עליכם, כפי כן ליבי. זה לא פה עניין של אחד בפה ואחד בלב, אלא תוכו כברור. ולביו שלח כזאת, 10 חמורים נוסעים מטוב מצרים. מהי מטוב מצרים? יש פס כפול שמבליט השמות. רבי בנימין אומר בשם רבי אלעזר. אז לתשובה לשאלת מהי זה מטוב מצרים, אמר רבי בנימין ביפי, אמר רבי אלעזר, שלח לו, יוסף שלח לאבא שלו יעקב יין ישן, שדעת זקנים נוחה הימנו. זה דבר שמהנה אנשים מבוגרים. וילכו גם אחיו ויפלו לפניו. אמר רבי בנימין יפת, אמר רבי אלעזר, היינו דאמרי אינשי, תלה בעידני סגידלי. השואל, שהוא לא נחשב מן החיות החשובות, בכל זאת, אם אתה תראה ששעתו מצלחת, שהוא על הגובה, תשתחווה לו. המשל הזה נאמר פה בבין יוסף ושאר אחיו. כאילו, יוסף הוא השועל שכעת עלה לגדולה. אבל משהו לא מדויק במשל הזה. תעלה, אתה קורא ליוסף שועל, מהי בציבותי מאחווה? מה הפחיתות שלו מול השאר האחים? אלא אית מרחי, אית מה? אם אתה רוצה להביא כדוגמה את האמרי אינשי הזה, אז זה שייך לדבר הבא. וישתחו ישראל הראש המיטה, אבא שלו יעקב אבינו, הוא השתחווה ליוסף, אז ביחס ליעקב אבינו, מתאים המשל הזה, תעלה בעידני, סגידלי, וכך נהג יעקב כלפי יוסף. אמר רבי בנימין בר יפת, אמר רבי אלעזר, תעלה בעידני, סגידלי, כמו שאנחנו הסברנו. וינחם אותם וידבר על ליבם. אמר רבי בנימין בר יפת, אמר רבי אלעזר, מלמד שאמר להם דברים שמתקבלים על הלב. ככה אמר יוסף להרגיע את אחיו, ומה 10 נרות לא יכלו לכבות נר אחד, אתם 10 מכרתם אותי, וזה לא צלח לחסל אותי, לגמור אותי. הרי אתם רואים שאני משנה למלך, נר אחד, אני מולכם, איך יכול לכבות 10 נרות, איך אני יכול לנצח אתכם? אז אל תדאגו, תרגעו. ליהודים, באסתר כתוב, ליהודים הייתה אורה ושמחה וששון ויקרם ובידה, והוא מנתח את הפסוק, והדברים שנראה עכשיו הם דברים שהפרסאים, המן גזר נגדם. אורה זו תורה, תורה, וכן הוא אומר כי נר מצווה ותורה אור. זה ליהודים הייתה אורה, יכלו כעת לחזור וללמוד תורה. שמחה זה יום טוב, כן אומר, ושמחת בחגיך. ססון זו מילה. הוא גם גזר נגד ברית מילה, וכן הוא אומר, סס אנוכי על אמרתך. אמרתך, אומר רש"י, זו מילה שניתנה במאמר, ולא בדיבור. מה כתוב? ויאמר השם אל אברהם, ואתה את, בריס, את בריתי תשמור. הגמרא ממשיכה, ויקר, אלו תפילין, זה יש בתפילין עניין של כבודו של ישראל. וכן הוא אומר, וראו כל עמי הארץ כי שם השם נקרא עליך ויראו ממך. ותניא, רבי אליעזר הגדול אומר, אלו תפילין שבראש. במגילה, בזמן התליה של בני המן, יש רשימה של שמותיהם ואת פרשנדתה וכולי, ובסוף הרשימה כתוב עשרת בני המן. אמר רב עדה, זה מין יפו, עשרת בני המן, זאת אומרת שמותיהן ועשרת, כלומר המילה עשרת זה המילה הראשונה שבאה אחרי רשימת השמות, צריך לממרינו בעל קורא של המגילה, הוא צריך להגיד אותם שמות כולל וגם המילה עשרת בנשימה אחת. מה הייתה מה? תשובה, כולו בהלי ידדי נפקו נשמתי, כולם מתו באותו זמן. אמר רבי יוחנן, וו דוויזתה, צריך למימתך בזקיפה כמורדיה דלברות. כשכותבים את האות וו, שהוא האות הראשונה של הבן של המן ויזתה, צריך לפני שנתייחס לתרגום המילולי, פשוט צריכים לעשות אותו גדול, אז מי שפותח מגילת אסתר הוא יראה שהוו הוא וו ענק. אז מה זה? מה כתוב בגמרא? צריך למימתך בזקיפה, למתוח אותו בזקיפה. רש"י כותב תליה בלעז בעץ אחד, זה למטה מזה. אז צריכים לכתוב את האות וו ארוך כמו עץ, וכמורדיה דלברות. מורדיה דלברות זה מין מוט של הנהגת ספינות, גם תיאור של משהו ארוך. מה הייתה מה? למה דווקא הוו בצורה כזאת? תשובה, כולו באחד זקיפה זקיפו, כולם נתלו בעץ אחד, זה למעלה או זה למטה מזה. אמר רבי חנינא בר פפא, דרש הבשילו איש כפר תמרתא, כל השורות כולן נכתבות אריח על גבי לבינה ולבינה על גבי אריח. המילה הזאת שורות בקונטקסט של הגמרא מתייחס לכמה וכמה קטעים בתנ"ך שאינם כתובים שורות שלמות, כפי שבטח כולכם מכירים, כל חמישה חומשי תורה, כל הספר תורה והתנ"ך, הנביאים וכתובים, כתובים שורה אחר שורה, שורה מלאה מילים ועוד שורה מתחת, אבל יש קטעים שהם נקראים שירה, שהם אינם שורות מלאות. עכשיו לגבי החלק הראשון של המימרה הזאת של רבי שילו, השירות בדרך כלל יש נגיד מילה, רווח ועוד מילה ועוד רווח ועוד מילה, ו השורה שמעל זה ברווח, שמעל הרווח של השורה השנייה, השורה שמעליו כותבים מילה מעל הרווח, ומעל הכתוב בשורה השנייה, בשורה שקדם לו שם משים רווח, אז יש רווח מעל הכיתוב, ועוד פעם מעל הרווח שבשורה השנייה יש כתב בשוע שמעליו, וכן על זה הדרך. הדימוי פה זה כשאתה בונה קיר, כדי שהקיר יהיה חזק, לא בונים, לא מניחים לבינה על, ישירות על לבינה ועוד לבינה ככה בטור אחד, אלא השוע התחתון, התחתונה, אותה שוע, יהיה שוע של לבינים, והשוע שמעל זה מניחים את הלבינה באמצע. מה זה באמצע? בחיבור של שני הלבינים בשוע הראשונה, מעל החיבור מניחים לבינה של שוע שנייה, ולכן זה במין, נקרא לזה בסירוגין. אז גם בכתיבה של השירים בתנ"ך, חוץ, ממשיך הגמרא ואומרת, חוץ משירה זו, בני המן, היא נקרא שירה בגלל צורת הכתיבה, הם אינם שועות שלמות, ומלכי כנען, המלכים שנוצחו בזמן כיבוש ארץ ישראל, בנביא גם יש רשימה של אותם 31 מלכים, איך הם נכתבים? שאריח אגבי אריח ולבינה אגבי לבינה. האריח הוא חצי לבינה, אז למשל אצל בני המן כתוב את השם ואת והשם הבא ואת וכו', אז המילה הקצרה נקראת אריח. אז כל המילים האלו ואת 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 כולם מסודרים אחד על גבי השני, ואז יש רווח, ואז בסוף השורה הלבינה. מה זה הלבינה? השמות שהם יותר ארוכים משתי אותיות א' ת'. אז טור אחד של את וטור שני שהשמות של בני המן. מה היא טעמה? שלא תהיה תקומה למפלתן. כפי שרמזנו מקודם, אם היית בונה קיר או חומה בצורה כזאת, הוא לא היה מחזיק ממעלה, היה נופל, וזה הכוונה, הדימוי פה, שאותם רשעים לא יהיה להם תקומה אחרי שהם נופלים. ויאמר המלך לאסתר המלכה, בשושן הבירה הרגו היהודים. בפתיחה הזאת, שדברי אחשוורוש לאסתר, משמע איזו טון, נימה של כעס. מה פתאום יהודים הורגים בנו, הגויים? אמר רבי אבא אומר, למד שבא מלאך וסתרו על פיו. רש"י כותב לקראת סוף טור הראשון שברש"י, מלמד שבא מלאך שהרי התחיל לדבר בלשון כעס, וסופו אמר מה שאלתך. אז מה גרם לשינוי הזה? התערבות המלאך. ממשיך הגמרא, ובבואה לפני המלך אמר עם הספר. אמר? מה זה אמר? אמרה מביילי. אנחנו מתארים הופעת אסתר בפני המלך, אז כתוב בפסוק ובבואה לפני המלך היה צריך לומר אמרה, אבל לא כתוב כך. אמר כתוב. אמר רבי יוחנן, יאמר בפה מה שכתוב בספר. המילה אמר לא שייך לאסתר עצמה. עכשיו אני מרגיש שהגמרא מסבירה את דבריה, אבל קצת בקיצור נלמד ביחד את הרש"י. יש רש"י בסוף התואר הראשון, אחי גרסינן אמר רב נחמן, יאמר בפה מה שנכתב בספרים, ולא גרסינן, ואנחנו גם באמת לא קראנו את המילים אמרה לו, ואחי פירושה, סדר המקורות כך הוא. בפרק ת' פסוק חד גמור כתוב, וקיבל היהודים את אשר החלו לעשות. פסוק חב דלת, כי המן בן המדתה אגגי. אנחנו עוברים לרש"י בתור השני. פסוק חב ה', ובבואה לפני המלך אמר עם הספר. ומרדכי כתב עליהם שעשו פורים כי המן ביקש לעבדן, ומה שבת אסתר לפני המלך להתחנן לו. כל זה יאמר שנה בשנה. אם הספר ממשיך רש"י שתהי מגילה כתובה לפניהם בשעת קריאה. נחזור לגמרא. דברי שלום ואמת, אמר רבי תנחום והמילה אמר רבי יוסי ורבי אסי, מלמד שצריכה סרטוט כאמיתה, זה דברי אמת, כאמיתה של תורה. מה זה כאמיתה של תורה? כספר תורה עצמו. איך כותבים בספר תורה? אז מי שמתבונן פעם הבאה שיעלה עלייה לתורה יראה שיש פסים מסורטטים, סרטוט, פס אחר פס אחר פס, ולפי הפסים האלו הסופר כותב את המילים. הסרטוט הזה דווקא מיועד שגגות המילים יגעו בסרטוט, ובככה ספר תורה יוצא שורות ישרות. אז מלמד שגם המגילה צריך להיות כתוב בקלף מסורטט עם אותם פסים. ומאמר אסתר קיים בתמיהה, מאמר אסתר אם דברי עצמות לא הייתכן שרק דברי אסתר גרמו לנס פורים? אמר רבי יוחנן, אנחנו קראנו כרגע פסוק למד ב' בפרק ת'. אז רבי יוחנן מסביר שסופו של פסוק למד א' מחובר לפסוק חף ב'. אז הגמרא אומרת, אמר רבי יוחנן, הכי כמר דברי עצמות וצעקתם, שזה היה סוף פסוק למד א', ומאמר אסתר קיים דברי הפורים האלה. כל אלו, גם הצומות וגם דברי אסתר, גרמו לנס פורים. אנחנו רק נציין שבשוליים של הגמרות שלנו השעס הזה הוספנו את הפסוקים האלו, אז אפשר לראות, אפשר לקרוא ביחד פסוק למד א', כאשר קיים עליהם מרדכי היהודי ואסתר המלכה, וכאשר קימו על נפשם ועל זרם דברי הצומות וזעקתם, ומאמר אסתר קיים דברי הפורים האלה ונכתב בספר. אז הגורמים לדברי הפורים, כל הנס, היו הצומות וזעקתם וגם מאמר אסתר. לקראת סוף המגילה כתוב כי מרדכי יהודי משנה למלך אחשוורוש וגדול ליהודים ורצוי לרוב אחיו, ויש לדייק לרוב אחיו ולא לכל אחיו, מלמד שפירשו ממנו מקצת סנהדרין. אנחנו ראינו בדפים הקודמים שמרדכי היה מיושבי לשכת הגזית, כלומר אחד מחברי הסנהדרין, אבל אחרי שהוא פרש מהתפקיד הזה כדי לעסוק בהצלת נפשות, אז יש כאלו שהסתכלו על השינוי הזה בעין לא מחמיאה, וזה מביא אותנו לקטעים הבאים בגמרא. וכתבנו בשוליים שלוש מימרות, הבלטנו אותם במשולשים, על גדלות תלמוד תורה יותר מאחד, הצלת נפשות, שתיים, בניין בית המקדש, שלוש, קיבול אב ואם. חזרה לגמרא, אמר רב יוסף, גדול תלמוד תורה יותר מהצלת נפשות, דמיקר חשיב לי למרדכי בתר ארבע ולבסוף בתר חמישה. מעיקרה כתיב בהתחלה כתוב אשר באו עם זרובבל, ישועה, נחמיה, שריה, רעניה, יש ארבע שמות כאן, ואחריהם מרדכי בלשן, זה מרדכי של הסיפור פורים. ולבסוף, אחרי שהוא התעסק בהצלת עם ישראל, לא דבר שמה בכך, כמובן, בכל זאת, כתיב 40 עם זרובבל, ישוע נחמיה עזר ירמיה נחמני, מרדכי בשנה אחרי, אזכור של חמש שמות, של חמישה שמות, מופיע מרדכי. ברש"י, מעיקרה בימי כורש, כשלה זרובבל מן הגולה ומרדכי אמו, ונמנו בספר עזרא ומנעו לאחר ארבע אנשים, ולבסוף כשמנעו מניין שני לאחר שנבנה הבית בספר עזרא 24 שנה בין מניין ראשון למניין שני, ימי כורש ואחשוורוש, ושבע שנים של דריווש האחרון, ולפי שנעשה מרדכי שר בינתיים, ירד מחשיבותו אצל חכמים. נחזור לגמרא. גדול אמר רב ויתמר רב שמואל בר מרתא, גדול תלמוד תורה יותר מבניין בית המקדש, שכל זמן שברוך בן נריה קיים, היה לו תלמיד מפורסם בשם עזרא, לא הניחו עזרא ועלה, אולי עזב ברוך בן נריה, שהיה רבו של עזרא, שהיה בחוץ לארץ, ולמרות שכבר התחילו הבניין וסיימו את הבניין, ורק אז הופיע עזרא, רש"י אומר שכל זמן שברוך בן נריה קיים ולא הניחו עזרא ועלה, שיש לך לתמוע למה לא עלה עזרא עם זרובבל בימי כורש עד השנה השביעית לדריווש האחרון לאחר שנבנה הבית, כמו שכתוב בעזרא ויבואו ירושלים בחודש החמישי אי שנת השביעית למלך. ובמדרש שהיה לומד תורה מפי ברוך בן נריה בבבל, וברוך לא עלה מבבל, הוא מת שם בתוך השנים הללו, ואנחנו מכאן רואים שעזרא לא עזב את רבו, כי הוא קיבל ממנו תורה, למרות שבמשך השנים האלו עסקו בבניין בית המקדש, הוא נשאר ללמוד תורה בבבל. הגמרא ממשיכה, אמר רבא, אמר רבי יצחק בר שמואל בר מרתא, גדול תלמוד תורה יותר מכיבוד אב ואם. נשים לב, יש מספר 3 אצל הגמרא עם פס מקווקו. הקטע הזה ארוך, הוא ממשיך עד סוף הפרק בדף י"ז עמוד א'. אנחנו צריכים להוכיח הדבר הזה, שגדול תלמוד תורה יותר מכיבוד אב ואם, שכל אותם שנים שהיה יעקב אבינו בבית עבר, הוא הרי עזב את יצחק ורבקה בעוזבו או בברכו מפני עשיו, שנים רבות יעקב לא היה בביתו, ובכך לא קיים מצוות כיבוד אב ואם. אנחנו נראה חשבון ארוך בגמרא שאומר שמידה כנגד מידה, יעקב סבל, אנחנו אפשר להגיד כבר 22 שנה שיוסף לא היה אצלו, הוא סבל מידה כנגד מידה שהוא לא היה אצל הוריו במשך שנים רבות. החשבון שעוד מעט נראה, הוא לא היה אצלם 36 שנה, אבל כשעושים את החשבון בגמרא, אנחנו נראה שבעצם 36 שנה מתחלקים ל-22 ו-14. אז יוסף לא היה אצל יעקב כמה שנים? 22 שנה, וזה בגלל 22 שנה שיעקב לא היה אצל הוריו, אבל היה עוד 14 שנה. אותם 14 שנה הוא עסק בלימוד בתורה בבית עבר, ויוסף, כפי שאמרנו, נעדר מיעקב 22 שנה ולא 36 שנה. אותו יתרה של 14 שנה, יעקב לא שילם עבורם בצער, כי באותם שנים הוא עסק בתורה, למרות שהוא לא היה בקרבת אבי ואמו. דאמרנו, אנחנו ממשיכים כעת לדף י' ז' עמוד א', לאותו חשבון. למה נמנו שנותיו של ישמעאל? רש"י כותב למעלה, מה לנו למנות שנות הרשעים? אבל התורה אומרת שהוא חי עד 137. אז למה אומר הגמרא, כדי לייחס בהן שנותיו של יעקב? דרך החשבון של שני חיי ישמעאל נוכל לחשב המוראים שעברו על יעקב. תכתיב, ואלה שני חיי ישמעאל 137 שנה. כמה קשיש ישמעאל מיצחק? 14 שנה. דכתיב, אברהם בן 86 שנים ולדת הגר את ישמעאל אברהם. וכתיב, ואברהם בן 100 שנה ויוולד לו את יצחק בנו. אז בין 86 ל-100 יש 14 שנה. כך ישמעאל היה מבוגר מיצחק 14 שנה. וכתיב, ויצחק בן 60 שנה ולדת אותם, עשיו ויעקב. בעל כמה הווה ישמעאל כדאיתיליד יעקב, אם יצחק היה 60, אז הוא עוד 14 שנה בעל 74, כך גילו של ישמעאל בלדת יעקב ועשיו. כמה פיישן משנה, כמה נשאר מהסכום הכולל 137, אם אתה מוריד 74, שיטין ותלת, 63 שנה, אם מחברים 63 ו-74, אתה מקבל 137. אז נשאר מלידת יעקב נשאר לישמעאל עוד 63 שנה. ותניה, היה יעקב אבינו בשעה שנתברך מאביו בן 63 שנה. יעקב בשעה שהוא קיבל את הברכות הוא עצמו היה בן 63, ובו בפרק מת ישמעאל. באותו זמן שקיבל את הברכות מת ישמעאל. דכתיב, וירא עשיו כי ברך, וילך עשיו אל ישמעאל, ויקח את מוכלת בת ישמעאל אחות נוויות. ממה ששמר בת ישמעאל, אני יודע שהיא אחות נוויות, אז למה צריכים להוסיף אחות נוויות? מלמד שקידשה, לשון קידושין, שקידשה ישמעאל את ביתו, קידש אותה לעשיו, הוא מת, והשיאה, השלב השני הוא הנישואין, והשיאה נוויות אחיה, אבא כבר לא היה קיים. שיטין ותלת וארבי שר. אז אנחנו יודעים שהוא קיבל, יעקב קיבל את הברכות, וזה העלה את כעסו של עשיו וגרם לו לברוח מיצחק ורבקה. אז מגיל 63 וארבי שר עד דמיליד יוסף, לבינתיים אנחנו מתעלמים מהחשבון שאנחנו אמרנו מוקדם יותר, כי מה שדיברנו עליו היה לפי מסקנת הגמרא, אבל לפי השתלשלות האירועים אנחנו יודעים שמהבריחה מארץ ישראל לחרן, ששם היו לבן ומשפחתו, עבר 14 שנה עד שנולד יוסף. רש"י מתייחס לחשבון הזה, אבל אנחנו נתקדם בגמרא. אז ה-77, גילו של יעקב אמור להיות 77, וכתיב, ויוסף בן 30 שנה בעמדו לפני פרעה. עכשיו, אם יוסף היה בן 30, כמה היה יעקב? הרי יעקב היה 77 בלדת יוסף. אז 77 פלוס 30, ה-107. עכשיו, כשיוסף היה 30, הוא יצא מבית המאסר, מהבור, ועמד לפני פרעה. זה תחילת ההתגשמות של החלומות של שני סופה, שני רעב. אז נתקדם בחשבון. שב דסובה, שבע שנים של סובה, ותרתי דקף נבוד שנתיים של רעב, שרק אז מגיע יעקב למצרים, אחרי עוד 9 שנים האלו. אז נחבר, 9 וגילו, מקודם הזכרנו 107, 107 פלוס 9, 100 ושיצה. עכשיו הוא בן, אמור להיות בן 116. וכתיב, ויאמר פרעה אל יעקב, כמה ימי שני חייך, ויאמר יעקב אל פרעה, ימי שני מגורי, 30 ומעט שנה. מה זה? 130? 116 הוויין. הוא אמור להיות 116 לפי החשבונות שאמרנו. איך הגענו ל-130? מה ההפרש בין 130 ו-116? 14 שנים לא נמצאו בחשבון. אלא שמע מינה, 14 שנים דוד בבית עבר לא חשיב להו, זה לא נכנס לחשבון. תתניה, היה יעקב בבית עבר מוטמן 14 שנה, לאחר שירד יעקב אבינו לרם נהריים 2 שנים, מת עבר, יצא משם ובא לו לרם נהריים, נמצא כשמד על הבאר בן 77 שנה. כלומר, לא כמו שאמרנו מקודם שהוא היה בן 63 שהוא הגיע לארם נהריים ללבן, אלא הוא היה בן 77. מה קרה? כי באותם 14 שנה שלא הזכרנו אותם בתוך החשבון, הוא היה בשם עץ השם ועבר. הוא מנהלן דלא מענש, הרי באותם 14 שנה שהיה בשם ועבר הוא לא קיים כיבוד אב ואם, ובכל זאת לא נענש על כך. דתניה, נמצא יוסף שפירש מאביו 22 שנה, כשם שפירש יעקב אבינו מאביו. עכשיו, זה מה, 22 שנה? יעקב טרטין ושיטה אביין, אנחנו הוכחנו את זה מקודם, הוא היה 36 שנה. ואלה שמע מינה, 14 דהב בבית עבר לא חשיב להו, זה לא נחשב כשנים של היעדרות ממצווה כיבוד אב ואם. שואלת הגמרא, סוף סוף דבית לבן 20 שנים הוויין, ולפי זה יעקב לא היה אצל אביו רק 34 שנים, כי עד עכשיו דיברנו על 14 שנה פלוס עוד 22 שנה. אבל לפי החשבון יעקב היה רק 20 שנה אצל, אבל לא 22 שנה, אלא באמת הוא לא היה אצל יצחק 22 שנה, משום דשתי באוחה תרטין שנים. הוא התממע בדרך חזרה ליצחק 2 שנים. דתניה, יצא מרם נהריים ובא לו לסוכות ועשה שם 18 חודש, שנה וחצי, שנאמר ויעקב נשא סוכות ובבן לו בית ולמתנה הוא עשה סוכות, ובביתה הוא עשה 6 חודשים ועוד חצי שנה והקריב זבחים. אז שוב פעם, לפי כל מה שאמרנו פה ובפרט ראינו ברייתא לפני 6 שורות שיוסף לא היה אצל אביו 22 שנה, כמו שיעקב לא היה אצל אביו 22 שנה. אבל בסך הכל היה 36 שנה, אז אותו הפרש 14 שנה שהיה אצל עבר ללמוד תורה, הוא לא נענש על כך בהיעדר בהיעדרו של יוסף ממנו. כי כפי שאמרנו מקודם, גדול תלמוד תורה יותר מכיבוד אב ואם. ובכך זכינו לסיים פרק ראשון של מסך המגילה, ובעזרת השם פעם הבאה נמשיך מתחילת פרק שני. עד כאן שיעורנו להיום.